هلا. במסכת ראש השנה הובאו דעות של שני גדולי התנאים, רבי אלעזר ורבי יהושע. סתם רבי אלעזר שיש לנו בברייתא, במשנה, הוא רבי אלעזר מהורקנוס, כהן היה. הוא שאמר, אם יהיו כל הימים דהור, וכל האנשים לבלרים, וכל הקנים כל מוסים, וכל השמיים יריעות, לא יספיקו לכתוב את התורה שלמדתי מרבותיי. ממי למד? רבן יוחנן בן זכאי, הוא תלמידו. וכתב הרמה מפנו, שקבלה בידינו, שרבנו הארי היה נשמת רבי אלעזר הגדול. בנוסף לזה שהיה ניצוץ של רבי שמעון בר יוחאי ועוד, אבל הוא נשמתו. רבי אלעזר הגדול, גדול מאוד, כשמו כן הוא, בגיל 28 התחיל ללמוד תורה. ואביו היה מגדולי הדור, וברח, ושנשברה רגל פרתו, וכל המעשה, והוא שכתב פרקד רבי אלעזר, משנת רבי אלעזר. אז הוא יש לו ויכוח בגמרא בראש השנה עם רבי יהושע. חברו זה רבי יהושע. ואלעזר אומר, רבי תשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. וכל אחד הביא פסוקים לראיות שלו שהעולם נברא באותה תקופה. וכי, שואל רבנו הארי, יכול להיות, ייתכן, שני תנאים כאלה גדולים, ענקים שבענקים, שכל הסודות של התורה הם יודעים אותה ישר והפוך. משה רבנו שעלה למרום, היה שומע את רבי אלעזר מדבר, ולא יודע מה הוא אומר. נחלשה דעתו של משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך עוד קצת, שומע שהתלמידים שלו שואלים אותו נשמותיהם, רבי זום מנעים לך, אמר להם הלכה למשה מסיני. כך שמע משה, אז נחה דעתו של משה. אז איך יכול להיות? הוא אומר, והוא מביא פסוק, שהעולם נברא בתשרה, כך אומר רבי אלעזר, אבל רבי יהושע חולק עליו, וסובר שבניסן, אז מה, ואנחנו יודעים שאנחנו מונים לתשרה. מה עושים בראש השנה? זה היום תחילת מעשיך, זיכרון יום ראשון, כחוק לישראל, הוא משפט אלוהי יעקב, כפה אלול התחיל העולם להיברות, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כפתת, א' תשרה, זה יוצא ראש השנה, זה דבר ידוע. ואז היה יום השישי שבו נבראו אדם וחווה, ובו ביום חטא, חטאו ואכלו, ובו ביום מחל להם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, רבי יהושע אומר, מאיפה הראיה שלו? תצ'י הארץ דשא, כך כתוב. הוא אומר, מתי הארץ מוציאה תשעים? עכשיו, תצא עכשיו לשדות, תצא לגינות ולפרדסים ותראה שמה דשא יוצא. עכשיו הגיע הזמן ברכת האילנות. אז אם כן, מה חולקים במציאות? אומר רבנו הארי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם צודקים, אלא שהמחלוקת ביניהם האם אנחנו הולכים אחריהם מתי בריאת הנשמות או אחר בריאת העולמות. כלומר, הנשמות נבראו בניסן, אבל העולמות עצמם, כל מה שאנחנו רואים, שמש וירח וכוכבים, אדם וחווה ודשא ואור וחושך, כל מה שכתוב במעשה הבריאה, זה עיקרי העולמות, זה בחיצוניות. ושניהם מודים שבתשרי נברא העולם החיצוני, אבל ניסן שלפניו נבראו הנשמות. והוויכוח ביניהם, האם אנחנו הולכים אחר זמן בריאת הנשמות או אחר זמן בריאת הגוף. עכשיו מובן, לפי זה הרבה דברים נוכל להבין. הן מצד שהרבה תמהים, איך יכול להיות? הרי הבריאה באמת, מתי היא מתחדשת? מתי הבריאה היא חדשה? וזהו, בניסן. שאז בניסן, אתה רואה רבי שוקרים הצון, בעמקים יעפו בר, יתוערו אף ישירו. הצון מתחילים לגדל את הצמר שלהם, השדות מוציאות את הדשאים שלהם, האילנות, הפרחים, כל הבריאה מתחדשת. לא רק זה, גם בעלי החיים. שהיו כל החורף בתרדמה, עכשיו יוצאים החוצה. עכשיו הזמן שהפרפרים מתעוררים, היתושים, הזבובים, אפילו הרבה הגיע למצרים. אז זה, ודאי שזה הזמן, זה בניסן. אז עכשיו זה מובן, כי הנשמות נבראו אז. וזה גם מובן, מה הרעש הגדול עם חג הפסח. וידוע מה שכתב הרמב"ן נחמני, כתב דבר גדול מאוד, כלל עצום. ידוע שאנחנו מחמירים בפסח, ומצווה להחמיר בפסח בכל דבר. מרן השולחן ערוך כתב מה אסור מה מותר, אבל הוא בעצמו מרן, שהוא נפטר ביוד ג' בניסן, הוא עצמו כתב שאסור ללעוג על שום מנהג שנוהגים העולם או אנשים שרוחצים את הכותלים, רוחצים את הקדרות ועוד ועוד ועוד. למה? כיוון שכמה שאדם יחמיר בפסח, יש לו מקום להחמיר. זאת ועוד, גם אם תרץ לנו את הקושייה העצומה שהרדבז הקשה אותה. הרדבז היה בדור של מרן, זקן ממנו, בן 110 היה, נפטר בצפת. הוא היה במצרים, ואחר כך עלה לצפת בסוף יומיו. רבי דוד בן זמרה, אז הוא היה גדול הדור בדורו, כתב למעלה משמונת אלפים תשובות בהלכה. אחר הגאון גדול, כל התורה כולה יודע אותה, חיבר חיבורים בלי סוף. ביאורו על הרמב״ם זה עמוק עמוק מאמצענו. רואים אותו, את גדלותו של הרדבז, גדלות אדירה עצומה מאוד. הוא גלה מספרד, הגיע למצרים, נהיג שם את כל הציבור במצרים 50 שנה. דום אחד נשבר הבלטות, אם היה בלטות, אני לא יודע אם היה בלטות במטבח שלו, אז באו לתקן בני הבית, מצאו אוצר מטמון של זהב. תשמע את הסוף אחר כך, נשת אתה מאחל לעצמך. מצא מטמון של זהב בתוך המטבח ברצפה, לקח אותו, נדר שכולו יהיה קודש לארץ ישראל, חלק שליש לעניים של ירושלים, שליש לעניים של חברון, ושליש לעניים של צפת. ושאלו מה עם טבריה? לא עליכם, אז היה רעידת אדמה, לא תקום פעמיים צרה, נחרבה העיר שם, לא היה יישוב, ברחו משם. אז הוא חילק את הכל לעניים ושלח את זה דרך שליחים שפרנסו אותם שם. הוא הרדבז שואל שאלה עצומה מאוד, והוא הראשון שכותב, הרבה פעמים אומרים בשם הרב הזה, בשם העיתון ההוא, בשם האלון הצבעוני השלישי, אבל זה רדבז. הוא הרדבז שואל, מה קרה שחמץ בפסח כל כך חמור שעד כדי כך שצריך, אמרו רבותינו בגמרא, חמץ בפסח במשהו? אין לנו שום איסור בעולם שהוא לא מתבטל. יש מתבטל ב-60, יש מתבטל ב-100, יש ב-1000, אבל לא ראינו דבר כזה שחמץ זה פסח במשהו. אפילו יהיה טיפה, מה פירוש בפסח? בתוך הפסח עצמו, אם ייפול לתוך סיר גדול מלא אוכל, ייפול שם חיטה שהיא מבוקעת, אוסרת את כל הסיר. היום אם זה קרה, אז זה מתבטל ב-60, אם כי לפי הרמה אחר כך בפסח מחמם אותו, חוזר ונעור. אבל אנחנו לא יקיים עליו לפי מרן שאין חוזר ונעור. אבל בכל מקרה, בפסח עצמו, אם זה מתערב במשהו, כך נפסק בגמרא במסכת פסחים, מה קרה? ועוד, למה חמץ צריך לחפש אחר הבחורים ובסדקים? חסרים איסורים בבית או ביום יום שאנחנו נפגשים בהם? בשר וחלב זה איסור דאורייתא, אסור בהנאה, בשר וחלב. אחר כך יש לך חלב ודם. בזמנם כל אחד היה שוחט בבית שלו כבש, גדי, וכל החלק האחוריים מלא חלב, זה דאורייתא, זה קראת, מי שאוכל ממנו קראת. אותו איסור של פסח, אותו איסור של חמץ בפסח. וכן אז זה הדרך, תמצא בלי סוף איסורים שהם גם כן בקראת, ולא ראינו שצריך לבאר אותם, ולא ראינו שצריך לחפש עליהם בחורים ובסדקים, ולא ראינו שצריך לשרוף אותו, ולא ראינו שצריך לעמוד ולבטל לפני הכניסת האיסור, לומר שזה כל אקל חמירה דיקה ברשותי דחזיתה ולא חזיתה. למה צריך ככה? הוא מנסה לתרץ, אם תאמר משום דלה בדילה אין שמיני, בשר בחלב לא בדילה אין שמיני, אם תאמר דבר שיש לו מתירים, יש לנו עוד הרבה דברים שיש לו מתירים. בסוף הוא לא מצא תירוץ הרדבז, הוא כותב כך, וליבי אומר לי שחמץ בפסח רמז הוא ליצר הרע, ולכן צוותה תורה לעשות שבא לראה ובא למצא, ולבער אותו מהחורים ובסדקים, ולבדוק אותו לאור הנר, לחפש אותו לאור הנר, ואחר כך לשרוף אותו, ואחרי השריפה לעשות ביטול. וגם אם חס ושלום משאיר בביתו חמץ, לא מכר אותו או לא ביטל, כל רגע ורגע עובר לאו מהתורה, בא לראה ובא למצא. בא לראה אין פרושה שצריך לראות אותו, לומר הוא מצוי תחת ידך שאתה יכול להשיג אותו, זה נקרא בלראה ובלמצא. אז כל כך חמור, והאמת שמקורו מהזוהר הקדוש. ככה זוהר אומר שחמץ רס ויצר הרע, שהוא כל דבר בא לאדם, מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. בא להתפלל ערבית, אומר לו אחר כך, אחר כך מטריד אותו, ואוכל ושותה וישן, קם בבוקר, נזכר והתפללתי ערבית אתמול. וכן עשה הדרך, מצוות, בא לידו עני, יכול לזכות בו, הוא דוחה אותו, הוא חושב עוד שעה, עוד חצי שעה אני אלך הביתה, אני אביא לו, אני אתן לו, מתי מישהו אחר זכה בעני הזה. וכן עשה הדרך, וחסרים מצוות, שאם אדם לא יודע בדיוק באותו רגע לתפוס את המצווה ביד, ולהחזיק אותה בעשר אצבעותיו, יכולה חס ושלום לברוח ממנו, ואז בזה החמיץ אותה. חלב? כמו כל שאר האיסורים ב-60. כן, כמו נבלה, טרפה, חלב, בשר וחלב, כל הדברים האלה הם בטלים ב-60. אז אם כן, האמת שב-60 יש ויכוח אם זה מדאורייתא או מדרבנן. מרן כתב, וכך כתב גם הרמב״ם, שהאמת חכמים גזרו שיהיה בטל בנותן טעם. ואיך היו יודעים? היה להם אז כפילה. כפילה זה הטבח הגוי שהוא היה בקי בטעמים, יודע לטעום תבשיל ואומר לך כמה שמן היה שם, איזה סוג תבלין יש שם, מה שמו, מה לא שמו, הכל יודע. יש להם עניני טעם. יש כמו הגמרא אומרת, בחורי, יושבו החורי לפנים, מי לאחורי? אלה הבדואים העתיקים של פעם. הלוקח אדמה, טועם אותה, אפר. ואומר, זה אדמה מתאימה לארטישוק, זה מתאימה לנו בסל, או לבנדורה. יודע מה זה האדמה, כל אדמה ואדמה למה היא. אז הם היו בקיים, זה הכפילה הזה, נותנים לו לטעום. אם אמר, יש בו טעם בתפשיל של הבשר, טעם חלב, זה נעשה. אם לא, לא. מקום לרקע כפילה, הוא אומר, בטל בשישי. אני צריך כפילה, רק כך גזרו חכמים וכך שיערו חכמים. שעד 59 פעמים עדיין הטעם של האיסור או של הדבר השני שהתערב נמצא. יש 60 כנגדו, ביטל אותו. לא, אסור לך תחילה לעשות דבר כזה. ודאי שאסור לך תחילה, אבל אם קרה דבר כזה, שתשטף חלב לתוך תבשיל של בשר, ואני יודע שיש בו פי 60, זה בסדר. אותו דבר אם הכניס כף חלבית שהיום השתמשו בה, הכניס אותה לתוך הסיר הבשרי ובחש את הבשר. אני משער את הכף שנכנסה שם, אם היא של עץ או זה, במתכת יש מחלוקת. אם היא של עץ, כמה נכנס ממנה, אני משער בנפח פי 60, יש בסיר בתבשיל, זה מתיר אותו. אבל אין 60, לא.
אם יש מה להחמיר, לא
יש 60. מה? אבל איסור בל תשחית. איסור בל תשחית, ודאי, זה איסור דאורייתא. מצד שני הוא עושה זה, דבר שהתירו חכמים. עכשיו אתה רוצה שנעזוב את ענייני ניסן וניכנס להלכות תערובות וכל הטעמים? אני מסכים איתך, אז צריך ללמוד את הסוגיות האלה. לא כרגע, תסלח לי. מחילה. אז אם ככה, יוצא ש... הסיבה היא שחמץ בפסח הוא רמז ליצר הרע, הוא יצר הרע, ולכן הוא במה שהוא. ודרש הרב חידה הביא את דבריו בשמחת הרגל. הרב חידה יש לו 6 פירושים על ההגדה של פסח. המם זה שמחת הרגל, בהקדמה הוא מביא את מה שאמרתי בשם הרדבז, ומוסיף על דבריו וכותב שתראה ההבדל בין חמץ למצה, אותם אותיות, רק זה חטא וזה ה. וידוע שבספרי תורה עתיקים תראה, או כתב יד של בן אשר שהביא אותו הרמב״ם, יש היום את הצילום שלו. האות ה שהיו כותבים אותה, הרגל השמאלית, מאוד קרובה לגג. ויש רק כחוט השערה הבדל בין הגג לבין הרגל. זה להראות לך שבין חמץ למצה, אם תכתוב חמץ, והחט, הרגל של החט לא תיגע בגג, זה יהיה אותיות מצה. אתה יכול להפוך את זה לאותיות מצה, לומר לך שההבדל ביניהם הוא כחוט השערה. וכן גם בגימטריה, כמה גימטריה? מצה 135 וחמץ 138, 3. היא כל 3 כלבות דמה. לכן עכשיו מובן למה המשנה אומרת מסכת חלה שכל דבר העשוי מחמשת מיני דגן. מה זה חמץ? מעיקר ההלכה. אני לא מדבר כעת מי שמחמיר קטניות ושאר דברים או תערובות, לא מדבר בתערובות, אני מדבר נטו. יש רק חמישה דברים שיכולים לעשות חמץ, והגמרא דרשה אותם בירושלמי, דרש אותם בפסוקים, שהם חמשת מיני דגן, שאם אני עושה מהם לחם ברכתו או המוציא, עושה ממנו עוגה ברכתו, מזונות. ומה הם? חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וקוסמת. אלה החמישה בלבד. והמשנה אפילו אומרת שאם עירב בהם, עירב אורז, היו אז בזמן התלמוד, היו האורז מאכלו יותר קל, היו מערבבים חצי אורז, חצי חיטה, או רוב האורז ומעט וחיטה היה שליש. ויש בו טעם דגן, כך אומרת המשנה, זאת אומרת, אני מרגיש את הטעם של החיטה שם, אז זה ברכתו מזונות בחיה בחלה, ויוצא ידי חובה של מצה. כך משנה. אז אם כן, רק חמשת מיני דגן בלבד, אלה הם שהם מחמיצים, השאר לא. ודווקא הם, יוצא בהם ידי חובת מצה. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות מצה, לא מאורז ולא מדוחן, לא מעדשים ולא מקטניות. אני חייב לעשות מצה מאחת מחמשת מיני דגן. אחד תחילה, עשה חיטה, אין לו חיטה, אז הוא יעשה קוסמת. אין קוסמת, יביא שיבולת שועל. בסוף, שעורה זה מאכל בהמה, זה דרגה הכי פחותה. ובזור העריך בזה גם כן, לסודות שיש בזה, כי זה חמש מינים כנגד אות ה, שהם חמישה. אז עכשיו יוצא שזו הסיבה, שמה שנהיה חמץ, מה שיכול להיות חמץ, הוא צריך להיות המצה, זה המצה שאנחנו אוכלים אותה. שם מובן מה שרבנו ארי גם כתב. רבנו ארי כתב דבר מבהיל מאוד, אמר דע שפסח וימי העומר שורש הם לכל השנה כולה, שבדרך שאליך האדם יתנהג בימי הפסח, כך יתנהגו איתו כל השנה. ואם יזהר מפסח חמץ ופסח במה שהוא אפילו, לא יוכל לו יצר הרע כל השנה כולה. זאת אומרת, הכל תלוי מה שאדם נזהר בפסח. ולמה זה? שוב, בגלל בריאת הנשמות, עכשיו מובן, זה מה שאומר רבי יהושע. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, אז זה בניסן נברא העולם, הנשמות נבראו בניסן. גם רבי אליעזר מסכים איתו. אבל רבי אליעזר אומר, לא, אנחנו לא נספור את השנים לפי בריאת הנשמות. אנחנו נספור את השנים לפי בריאת העולמות בעצמם, שזה תשרה. אבל רבי יהושע רוצה לסבור שיהיה לפי ניסן. עכשיו אם נתבונן, משהו פה מסתדר מאוד נפלא, מה שאמר משה רבנו לישראל במצרים, מי שכו, וידבר השם משה ולארון ומור, ידבר בני ישראל, מי שכו, קחו לכם צון, למשפחותיכם, ושהתו הפסח. מה זה מי שכו? ישחו אתכם מעבודה זרה. הרי ישראל חוץ משבט לוי בתוך מצרים היו עובדים מעבודה זרה, ולכן כתרג עליהם המקטרג בים סוף, מה אלו עובדי עבודה זרה? אפילו עובדי עבודה זרה, עד שמשה רבנו גער בו עם המטה והבריח אותו. הוא אמר למשה, המלאך אמר לו, אני נבראתי ביום שני, אתה נבראת ביום שישי, אני קודם לך. עד שאמר לו משה, כך התנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, והיה שוב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו הראשון. אז אם כן, ברח מפני משה. הים ראה, אחר כך ארונו של יוסף, וינוס, ברח. אז אם כן, אומר אם ככה, ראינו כעת שפסח יוצא בזה ניסן, שמעלת ניסן היא גדולה מאוד, בדרך שאדם מתנהג בפסח, ככה התנהגו איתו כל השנה. אז האמת, יש מי שכתב, שרבנו ארי כתב ישלים שנתו, לא, אין דבר כזה בדברי ארי. יש אחרי זה תוספות שמישהו אחר, אחרים הוסיפו והגיעו על דברי רבנו ארי. אבל במקור, דברי רבנו ארי, יש שמור מיצר הרע. יש משהו אחר שהתערב שם, שאם יספור את ספירת העומר שלמה, מחורת הפסח, כל הספירה תהיה שלמה, שבעה שבועות מלאות. יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, 49, ויבוא בלילה האחרונה אל אל חג השבועות, וישאר ער כל הלילה, ויעסוק בתורה כל הלילה, זה מובטח לו, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי עצמו בזוהר, ויפו כהי שתה בשלם, יצא בשלום אותה שנה, עד שבועות הבא הוא חי בטוח. אז זה דבר רבי שמעון בר יוחאי. אז וגם רבנו ארי כתב כן, שהוראת חיי האדם תלויה באותה לילה, שלא ישן כל אותה הלילה, וישב ויעסוק בתורה כל אותה הלילה. אבל לגבי חמץ ופסח, זה עוד עניין, זה עניין גדול מאוד. הוא בא להגיד לך, שאם אתה נזהר מחמץ למשהו, אז באמת, לא יבוא יצר רע אליך. למה? חמץ זה הנשמות. וכאן אני חוזר דברי הרמב"ן נחמנים, מה שרצינו לומר. הרמב"ן אומר, בואו ראה, שיש לנו שני חודשים בשנה גדולים מאוד. אחד תשרה, ומולו נמצא ניסן, נכון? והם מסמלים גם שינוי תקופה. תשרה זה לא רק שנה חדשה, זה גם נגמר הקיץ, מתחיל הסתיו. ניסן זה גם פסח בא, וגם יצאנו מהחורף, אנחנו נכנסים לאביב. אומר הרמב"ן, שידוע בזוהר, תשרה יקרא גבורה, וניסן יקרא חסד. בספירות הם, ולכן הזוהר אומר שטוב שיבוא משיח בניסן ולא בתשרה. שאם יבוא בתשרה, זה דינים, חס ושלום. ולא הכוונה, הפרשים כתבו, אין הכוונה בחודש תשרה דווקא, אלא בבחינת תשרה. תשרה זה דין, כי זה ימים של משפט. המלך המשפט, המלך הקדוש, זוכרנו לחיים וכדומה. ואילו ניסן זה חסד. אומר הרמב"ן נחמני, מה פירוש? פירושו על התורה. אומר דבר פלא. הוא אומר, בתשרה אנחנו בוכים, מתפללים, זועקים, אומרים סליחות, התרת נדרים, צדקה, תעניות, בלי סוף. ולפני כן, מי אלול, יש כאלה מתחילים לצום מראש חודש אלול, מערב ראש חודש אלול. ומכינים את עצמם וזועקים ובוכים אל הקדוש ברוך הוא, והכל גבורה. אז מגיע ראש השנה, נכון שזה יום, ימים טובים, שני ימים טובים, אבל אנחנו מעריכים בתפילה בית הכנסת, תוקעים בשופר, כל זה דין. כל עשרת ימי תשובה זה גם כן גבורה. יום הכיפורים, יום אדיר מן השנה, יום יפה מאוד, יום קדוש, אבל זה יום של פחד ורעדה, וידויים, סליחות, ובקשות ותחנונים. ואפילו סוכות, יש בו קצת מהדין. הושענא, פתאום אתה מבקש, הושענא, ומבקש עוד, ומתחנן, אך יבוא ליל הושענא רבה עוד הפעם. נכון? אז יש בו גבורה. זה בחינת גבורה. אומר, אבל ניסן זה חסד. ניסן זה חסד, למה? כבר אתה בא פסח, הנה מגיע פסח, ואתה, נכון שיש עבודה לפני פסח, והבית על גלגלים, ולפעמים הגלגלים גם יצאו מהמקום כאן, מהמסילות, הכל התהפך. וזה, אבל אתה בא ישר לליל הסדר, אין לנו איזה סליחות לפני כן, או איזה עניינים להכין לפני כן. תקנה דברים שמוצרים קשרים, תבער את החמץ, תבדוק אחרי החמץ, תשרוף אותו, אתה נכנס לליל הסדר. אז זה חסד. ובחסד ידוע, זה מה זה להיות חסיד, לעשות לפנים משורת הדין. לכן בפסח אנחנו מחמירים יותר משאר החגים. מה שאין כן בשום חג. בסוכות לא ראינו כל כך חומרות, עושים על הסוכה, בעלולה, באתרוג. יש כאלה שאולי מחוסר ידיעה עושים יותר מדי עניינים שם. אבל בפסח, כן. וגם ראינו בהלכה שיש לזה מקור. הרמב"ן היה עוד הרבה לפני מרן, 250 שנה לפניו. כותב שלכן פסח הוא ניסן זה חודש של חסד. חסד צריך לעשות לפנים משורת הדין. אז לכן כל חומרה שתבוא לידך לעשות אותה בשביל פסח, הרי זה משובח להימנע מכל מיני מאכלים וכל מיני דברים שיש בהם חמץ, חשש חמץ או תערובת חמץ, כדי שלא יבוא לידי תקלה. מה יש לך?
יש פסח לחור, זה הקטנים האלה. אומרים יש אבקת קמח.
פלפל שחור, כל אלה, כל התבלינים צריך הכשר מעולה. לא סתם הכשר סקפי של כל אחד שנותן חותמות או מחלק חותמות חינם. כל התבלינים צריך זהירות גדולה. לכן שים לב, אדם ישים לב שיקנה לפסח רק דברים שהם בהכשר טוב ומעולה, לא דברים של מה בכך. אז עכשיו יוצא, חזרנו למי שחוק, קחו לכם צון. מתי זה היה? בעשור לחודש הזה, עשרה לניסן. בעשרה בניסן ציווה אותם לקחת, אז היה שבת הגדול. למה? שבת של פסח, פסח שיצאו בו ממצרים, כך אומרת הגמרא, בחמישי בשבת היה. חל ראש חודש ביום חמישי, וממילא שבת הגדול יצא בעשרה לחודש. ובשבת הגדול ציוותה אותם תורה, לקחת את הכבש, אפילו שהוא מוקצה, אבל התורה כאן צפתה, נשכו וקשרו אותו לקרעי המיטה. והיו באים המצרים ושואלים אותם, מה עשה הזה עושה אצלך? אומר לו, אני שוחט אותו. מה, מתי? איפה אתה שוחט אותו? אומר לו, בליל פסח, היום רביעי בלילה, ליל חמישי, אנחנו שוחטים ואוכלים אותו צירי אש, וזה אלוהים שלהם. וחרקו שיניים ולא עשו להם כלום. זה פלא גדול, ובלוהיהם עשה השם שפטים. מה העניין דווקא בשבת הגדול לעשור לחודש? כיוון שהוא מקביל לעשור לחודש של תשרה. ותשרה, מה יש לנו בעשור לחודש? יום הכיפורים. אז זה כאילו יום הכיפורים של ניסן, שהיו צריכים לחפר על מה שחטאו בעבודה זרה, ואז עכשיו פרשו מעבודה זרה ונכנסו לשם. עכשיו, כל הסוד הוא, ובשמעון בר יוחאי גילה לנו מה העניין פה. בשמעון בר יוחאי אומר שהכל התחיל מחטא אדם הראשון. אדם הראשון אכל בעץ הדעת וגרם מה שגרם. מי שתיקל את אדם הראשון היה יעקב אבינו. יעקב אבינו, הגמרא אומרת, שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם. ידוע, לא היה בריאה בעולם, בריאה יפה כמו אדם בחווה. אין בעולם כזה. הגמרא קמה משבחת שהייתה שרה עם בנו נראית. הגמרא אומרת, שרה לפני חווה כקוף בפני אדם. למה? כי חווה ואדם וחווה זה יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. השאר מה שבא אחר כך זה כבר העתקות, זה הולדה שנולדו אחר כך. זה מתרץ גם החפץ חיים, למה את הלוויתן ברא זכר ונקבה? ואת הנקבה הרג אותה והשאיר את בשרה לעתיד לבוא. אומר מפני שזה בשר אורגינל של ששת ימי בראשית. הטעם שלו לא התקלקל. אומר, תדע שכל דור, הפירות, הטעמים שלהם הולכים ויורדים. היום זה לא כל דור, כל שעתיים. התפוח שלפני שעתיים היה יותר עסיסי, עכשיו נהיה פחות. פעם תפוח, אני זוכר שהיינו ילדים, היה בו צבעים שונים, והיה לו ריח. היום איזה ריח? וריח הפך כתפוחים, תפוח יש לו ריח, אולי של הפלסטיק, של האריזה. אבל זהו, הפירות, היה להם טעם, ביצה, היית אוכל ביצה, הטעם שלה מתקתק לך בפה 24 שעות אחר כך. היום הוא אכל ביצה כאילו אכל פטטה. כלום, אין שום טעם. אז למה זה הולך ויורד? על כמה שתלך אחורה, הם היו אוכלים. לא אמר רב כהנא, פעם אכלתי מפירות גינוסר, יושב שם בגינוסר, אכל מפירות גינוסר, כל הפנים שלו והמצח שלו היו חלקים, בא זבוב, לא הרבה, זבוב הגיע, התחליק. נהיה לו מרוב האור נהיה חלק. אז ככה היו הפירות, ככה היו הפירות, הפירות של ארץ ישראל. למה יש להם ברכה מיוחדת? ומה יש בפירות ארץ ישראל? רבי שמעון בר יוחאי שואל, טוב, אכלו ישראל מן 40 שנה במדבר, נכנסו לארץ ישראל, הפסיק המן, נכון? הרי מתי נכנסו לארץ ישראל? בעשרה בניסן, גם זה יוד בניסן, גם זה יש בזה סוד. הרי 30 יום בחו את משה, משבעה באדר עד שבעה בניסן, שלושה ימים קיפלו ציוד ואספו וחצו את הירדן ביום עשרה לחודש ניסן. היה להם הנס הגדול, חצו, נכנסו, זרעו את האדמה, שעורה, חיטה, זרעו מה שזרעו, צמח להם מיד ויאכלו מעבור הארץ וישבות המן ממחרת הפסח. למחרת הפסח כבר היה להם, המן נפסיק והתחיל להיות עבור הארץ, זאת אומרת, השחיטה החדשה של אותה שנה בדרך נס צמחה להם והיה להם כל טוב. אז בעשרה בניסן נכנסו לארץ, ואחרי זה היה להם כל מה שהיו צריכים, הכל הלך על הצד הטוב ביותר. אז אומר, עכשיו תבין, ישראל שנכנסו לארץ ישראל באו לכפר על עוון של אדם הראשון, יעקב אבינו עליו השלום. כמרה אומרת עליו, ראוי היה רק יעקב אבינו לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שריחמו עליו בשמיים, הוא ירד בכבוד עם עגלות ששלח לו יוסף להביא אותו. מה? למה שלשלאות של ברזל? למה בכלל שירד למצרים? מה עשה יעקב? אלא יעקב בא לכפר חטאו של אדם הראשון. במצרים לשון נצר, מן המצר קראתיה ענני במרחמיה. אומר רבנו אריה, המקום הכי צר בגוף של האדם זה העורף, הגרון. ולכן פרעו, תהפוך את שמו אותיות העורף. אז הוא היה שוחט בישראל, היה שוחט 150 ילד בבוקר, 150 ילד בערב, וטובל בדם שלהם. זה הפרעה הזה, והוא אותיות העורף. וישראל היו אז, למה היו צריכים למות ולקרוא להם כל זה? זה אותם נשמות שירדו בחיצונים בזמן חטא אדם הראשון, ואחר כך 130 שנה שפרש מאשתו, לכן יעקב אבינו בדיוק בין 130 ירד למצרים. זה הפסוק אומר, אני לא מובן מה הקשר, והיא יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיא ימי יעקב שני חייו, 7 שנים, ב-40 ומעט שנה. מה רוצה להגיד? הפסוק אומר שיעקב אינו ירד בין 130. מהמתי התורה מסדרת לי סדר כרונולוגי של כל אחד, מה זה? אלא תשים לב מי היה לפניו 130, זה היה האדם הראשון, שפרש מאשתו עד שהוא ידע את חווה מחדש והביא ממנה את שת, להיותו בין 130 שנה. אותם 130 שנה היה בורא מזיקים שדין ורוחין וללטים. אלה באו בדמות של בני אדם במשך כל הדורות, והצטחצחו והתנקו והתבררו בירור אחר בירור. בתחילה איפה היו? באו בדור של המבול. ואז כנגד זה באו במצרים אחר כך להתקן. כל הבן הילוד היורת השליחו. וכל הבת תחיון, מה המבול שם עם מים? ככה פה היה עם מים. אחרי דור של מצרים, של דור המבול, הבא דור הפלגה. ודור הפלגה מה אמר? הבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהיה להם על לבנה לחומר רחם עליהם. באו כעת במצרים, והעביד אותם עבודה קשה בחומר ובלבנים, כל עבודה בשדה. כל דבר אחד מידה כנגד מידה. אגב, באו פעם שלישית, זה כבר שתי גלגולים, מבול, פלגה, וכל פעם נתקנו עוד קצת. פעם שלישית באו בדור סדום. בדור סדום מה היה שם? ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנברים, ומגדול ועד קטן, ויראו למצוא הפתח. אז עכשיו באו בסדום, והנה, ואז צעקת סדום ועמורה, כי רבה, ויצעקו בני, ויזעקו ותעל שמעתם אל האלוהים מן העבודה. זה היה כנגד זה, כל דבר כנגד השני. אחרי זה באו הנשמות.
שמעתי במקום שהיה מזל שפרו היה נמוך. היה גובה שלו נורמלי.
כן. מי יכול לדעת מה אתה רוצה? מי יכול עליך שמה? כן. אז אומר לכן אדם הראשון בא לתקן ביעקב אבינו, ולכן יעקב אבינו צריך ללכת למצרים, ולכן כל אותם הנשמות שהיו במצרים היו צריכים לעבור את כל המצב הזה, ואחר כך לצאת אחרי 210 שנים, שזה הזמן שלהם שהיה אפשר להוציא אותם. משה רבנו עליו השלום הוא בא לכפר גם על זה. לכן משה רבנו עליו השלום, תראה שהוא נולד, תצפנהו שלושה ירחים, אחר כך ויחילה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת עצי גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, זה אותו חומר ולבנים של דור הפלגה. ואיפה השליחו אותו? לאור, זה גם כן כנגד דור המבול. וסגרה עליו, נהיה חושך, זה יקו בסנברים את דור סדום. עצם משה רבנו היה בתוכנית שהוא יחפר על ישראל בכל הגלגולים האלה, ולא יצטרכו עוד לבוא בגלגול, לא יצטרכו עוד לסבול גלות. אבל הערב רב אחר כך עשו את העגל, זה העגל הזהב באו, וזה מה שקרה אחר כך, וזה הרס את הכל, השם מרחם. עכשיו לכן אנחנו מה עושים? נגנה חודש ניסן. מה אמרה הגמרא? אמר רב יהודה, אם עד נפיק בחודש ניסן, ביומי ניסן כתוב, מי שיוצא ביומי ניסן וחזה אילנה דמלבלבה באלה ממר אחי שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות נהנות בהם בני אדם. נכון? זו הברכה. נחלקו הפוסקים האם היום שאנחנו עדיין כפתת לחודש אדר הוא רואה כעת אילנה מלבלבה יכול לברך או לא, מה שכתוב יומי ניסן זה דווקא יומי ניסן, או אפשר גם לפני כן, והוא הדין אם עבר ניסן. והוא לא ברך. והגיע החודש אייר והוא רואה פרחים. יש ויכוח בפוסקים. האמת להלכה אפשר לברך. לכתחילה עכשיו לא יברך כי יחכה לניסן. אבל לפי הקבלה יש דווקא בחודש ניסן, אחרי שראינו את מעלת ניסן כמה היא חשובה, אז יש עניין בניסן. אחרי אמר איימן דנפיק. איימן דנפיק, למה אמר נפיק יוצא? מה, צריך לצאת מחוץ לעיר דווקא? האמת שככה היו נוהגים, היו יוצאים. ידוע, היה מעשה רבי אליהו משען, עליו השלום. כתב ספר שנקרא שפת אמת על ספר עץ חיים, על כל הקבלה. מקובל עצום היה. הוא רבו של הרב שאול דויק הכהן. רב שאול דויק הכהן, ראש המקובלים פה בארץ ישראל, לפני 80 שנה, שהיה פה בשכונה הזאת, הקדושה, היו לו שני מורים, שני רבנים, אחד בפשט, אחד בקבלה. בפשט, רבו בפשט, היה רבי מרדכי עבדי, נפטר בחלב. היה איש קדוש. רק שתדע איזה קדושה הייתה לו, סיפר רב שאול דויק, סיפר שפעם אחת, היו בשבת, היו יושבים אצל הרב, אחרי התפילה, בנץ כל יום, ובשבת בעיקר, עושים קידוש. עושים קידוש, ומגישים להם אחר כך איזה מזונות, שיצא דחובת קידוש, ושותים איזה. וכל פעם היה איזה מישהו שיש לו יורצייט באותו שבוע, אז הוא תורם את השתייה או את הכיבוד לאותה שבת. והיו יושבים 150 איש, והרב מלמד אותם מלאכות, היה גאון גדול, גם בפרט חושב משפט, משהו פלא, יש לו כמה וכמה ספרים, מעיין גנים, חן מרדכי, גאון גדול היה, בחושב משפט, ישר והפוך. אז הוא, שבת אחת, הביאו, בא בעל הבית, הביא לו את הסחלב. ממה עושים סחלב? חלב, נטו חלב, לא כמו היום, כל מיני קונפלור וקשקושים. חלב, חלב, ושמים לו את הסחלב עצמו, שזה יקר מאוד, את ה... זה כמובן כל זה מערב שבת מכינים, ושים בדוד על הפתיל ים, ומזג לרב, שם לו. והרב לא נגע בזה. לא, ונתן כל השיעור מלא, לא הבינו. עכשיו זה, מסכן זה שהביא את זה, הוא נפגע. הביא כוס יפה עם איזה קישוטים ושושנים, ויש לזה כל מיני ידיות וצלחות כאלה יפות. והנה הרב, נו זה, גמר אמר מחילה, שעה וחצי הרב דיבר, הגרון התייבש. שהוא עדה על האש משהו רבי רב חכם, למה לא שתית זה? אמר, לא ראיתי, הבאתי לי סחלב, לא ראיתי. אמר, כנראה זה אסור. למה כתוב בהלכה, חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואהו, אסור. אז אומר זה, אם אין ישראל רואה, אם אני לא ראיתי אותו, הוא יפרש את הסעיף ברברס. אין ישראל רואהו, זה סימן שאסור. שמע את זה בעל הבית, זה היה איש יקר, איש תמיד חכם, הלך לגוי בעל הבקר, שממנו הוא הביא, מהעיזים שלו הביא את החלב, ביום שישי הוא קנה. אז יש לו מלא עיזים, 30-40 עיזים, והוא חלב לו. אמר לו, תשמע, השבוע היה סחלב מיוחד במינו. אתה לברך אותו, למה זה גוי, איך אתה תחלוב אותו, צריך להגיד לו זה. היה חלב מיוחד במינו, כמו איש כתיר, עג'בום, עג'בום לעלם, כולם אהבו את זה, אמר, ויש, אמר לו, כן, שהוא חטט, מה שמת שם בפנים, איזה סוד, תגלה לי, אומר, לא, אומר, לא, לא, זה היה מיוחד, שונה מכל החלב של כל הסוג. אמר לו, בוא אני אגלה לך, ותספר לאף אחד, היה חסר לי חלב השבוע, כי קחו, הוספתי מהחמורות שיש לי שם, חלב חמורה, שם בתוך החלב, עירב בתוך זה, עשה קוקטייל, והביא לו מחר לו. אז תראה, הרב לא שתה, למה? קדוש ברוך הוא שומר את הצדיקים. אז זה רק תדע, זה היה רבו, הרב מרדכי עבדי. השני, היה מקובל, הרב שפת אמת, כמו שאמרתי לכם, קראו לו רבי אליהו משען, אמת, אליהו משען. ואליהו משען היה מקובל גדול, וזה סיפר רב שאול דויק, הוא היה הולך, הלכו בחלב, הלכו לברך ברכת האילנות, אז נהיה, הגיע ראש חודש ניסן, כולם יודעים, מתייצבים אצל הרב, וגם שאר בתי הכנסת חיכו, ויצאו איזה 3,000, 4,000 איש, עם הרבנים וכל הזקנים של העיר, החכמים, יצאו לפרדס, יש שם פרדס מחוץ לעיר, סמוך, והלכו לשם, ויש שם שורות שורות של עצי פרי, שזה פים, זה רימונים, זה רימונים אמנם עדיין כעת הפרחים שלהם עוד לא יוצאים עכשיו, יותר מאוחר, אבל יש, ברוך השם, יש אפרסיקים, יש כל הסוגים. אז הם נכנסו שם, מה הם עושים? שנה אחת אמר להם רבי אליעזר, ומה היה עושה הגוי? אחרי שהם היו יוצאים, היה שמח שהם באים. ואומר להם, תברכו אותי, תברכו את העצים שלי, שיהיה לי ברכה, שיהיה לי זה. הרי זה היה הגוי הזה, מביא להם מגשים של כל מיני פירות יבשים, או פיצוחים שהם שקדים, לא דברים של בישול. מגיש להם, היו מברכים, והולכים מפני דרכי שלום. שנה אחת, אמר להם רבי אליעזר משען, השנה אנחנו נעשה עם כוונות הרשש את הברכה הזאת. למה? אמר רבנו אבי, בר הרשש ופענח את דבריו. אמר, בברכה הזאת יש תיקון של כל הדומם, הצומח, החי והמדבר. יש ארבעה חלקים, דומם, צומח, חי, מדבר. אמר להם, שלא חיסר בעולמו כלום, זה כל הדומם. אתה רוצה הרים, אתה רוצה גבעות, אתה רוצה עצים, אתה רוצה פרדסים, אתה רוצה מפלים, מה אתה אוהב? יש הכל. הוא ברא בו בריאות טובות. בריאות טובות זה בעלי חיים, זה הבעלי חיים. ואילנות טובות זה צומח, זה כולל את כל הצומח. לענות בהם בני אדם, זה האדם. הנה ארבע מדרגות יש לך בתוך הברכה הזאת. מה פירוש? ביום רגיל, נגיד אדם רוצה לאכול לחם, בחיטה הזאת היה מגולגל איזה נשמה או יש איזה בירור של קדושה שצריך לברר אותה. אם תברך עליו כהוגן, פרש תחלה, הכל כדת וכהלכה, ואכלת את זה, נתקן, עולה למדרגה יותר גבוהה. אז מי דומם עולה לצומח, מי צומח עולה לחי, מחי עולה למדבר. לא יכול לקפוץ קפיצות, זה כל אחד מדרגה אחר מדרגה. אבל אומר, בחודש ניסן יכול לעלות ישירות למדרגת אדם. אז כל הנשמות עולות. זו הסיבה שעושים משמרה. אדם הולכים בערב ראש חודש לבית העלמין להתפלל על נשמות הנפטרים. בשביל זה שאז יש להם עלייה, עלייה גדולה מאוד. אז המעלה הזו אמר, בואו נעשה כוונות. הלכו לשם, עשו כוונות. עשו כוונות, שנה אחרת, באו להגיע לקרמים ולפרדסים כמו שהם רגילים. זה הגוי כבר עמד מרחוק, שר וזועף, ואיתו הביא את כל החמולה שלו, איזה 30 איש. מנו, אל תבואו, אל תבואו, אל תיכנסו. לא, לכו מפה, לכו, אל תיכנסו לפרדס שלי. תראו למה? מה קרה? מהיום מיומיים, 30 שנה, אנחנו מברכים פה. אף אחד לא, הוא שמח, מקבל אותם זבר פנים צוהלות. אמר להם, לכו מפה. אחר כך הלכו ולכו במקום אחר. אך אחד שאל אותו, מה קרה לך היום? אומר, אני לא יודע, שנה שעברה, אחרי שאתם הלכתם, בשבוע שבועיים, כל האילנות התייבשו, כל הפירות נשרו, כל העצים קרסו, הכל, הייתי איזה הפסדים ונזקים במיליונים, הייתי צריך להציב חלק מהם, הייתי צריך לטעת מחדש, ועכשיו יש לי נטיעות חדשות, אני לא רוצה שתקלקלו, אני לא יודע מה עשיתם. הלכו סיפרו לרב, אמר זהו, נגמר הבירור, היה ניצוצי קדושה אצל הגוי הזה, על ידי שאנחנו ברכנו את ברכת האילנות, והוצאנו את הכל ממקומו. זה הטעם, גם יש ויכוח ידוע בין חכמי הקבלה לחכמי הפשט, אם לברך בשבת. להלכה אנחנו אומרים, שאם יבואו אנשים שבאים לבית הכנסת, שאתה יודע שהם לא באים ביום חול, או שביום חול הם ממהרים, אין להם זמן, ויפסידו את הברכה הזאת, ואפשר בשבת לברך, אז יברכו גם בשבת, אין בזה שום איסור. כי זה לתוך העיר, אתה עושה את זה לתוך העיר, לתוך תחום שבת. לא מחוץ לתחום שבת, מה זה נפיק? זה משהו אחר, יוצא, אין החינמה. נכון שלפי הקבלה טוב לצאת חוץ לעיר, בגלל הדבר שאמרנו, ששם יש יותר בירורים לבלקט, כמה שיותר זה בחוץ, נפיק ביומי ניסן, וכן, וכן גם כמו שאמר, ניסן יש לו דווקא מעלה, יתר שאר חודשים, ששם יש את התיקון הזה, וזה לתועלת האדם. לכן רבי חיים פלאצ'י הביא בספרו מועד לכל חי, שטוב אחרי ברכת האילנות, נאמר את פתח אליהו, יש שם גם סדר שאומרים, לפני כן אומרים מזמור לדוד, עבור להשם בין האלים, כמו בקבלת שבת, כי יש שם בירור גדול, שלוש פעמים הבו, משבחים את הקדוש ברוך הוא, לא אומרים שיר המעלות ואחר כך יש לשם ייחוד, וגם בלי לשם ייחוד אפשר לברך את הברכה, וגם נשים מדרכות, זה לא קשור רק לגברים או לא לנשים, אחד איש אחד אישה, כל ברכות הראייה חוץ מברכת הלבנה שכתבו הפוסקים שכיוון שהאישה רומזת הלבנה היא לא תברך ברכת הלבנה, אבל שאר הברכות של הראייה, הרואה את הים הגדול, רואה חכם שלא ראה אותו 30 יום, רואה את חברו ששמח עליו ברך שהיינו, וכל שאר הברכות, הנשים כמו האנשים, אין שום הבדל בעניין זה בכלל.
אם אני רואה את המשתנה, יביא שתי הציצים של שקוליות, לא יודע, שיש בהם דרכים, אז
יש בעיה, אם אתה תביא כעת שני שתילים, ותשים אותם פה בחצר, אז זה כאילו עקרת אותם. עכשיו זה נהיה אורלה. אתה לא מקשיב לי. ברגע שהעברת את העציץ, ושמת אותו ברכב, אז הוא כאילו נעקר ממקומו, ושאתה מניח אותו על הקרקע, אני צריך למנות לו כעת 3 שנים חדשות. מחדש. הרי בגבי אורלה, מה עושים כשרוצים להינצל מהבעיה של אורלה? יש להם החקלאים, יש להם רכבים מיוחדים שהתחתית פתוחה, אין שם קרקע, אלא יש רלסים, ושמים את זה על הרלס, והעציץ נקוב, ואז הוא יונק מהאדמה, זה נקרא עדיין יונק מהאדמה, יש לנו גם את ההלכה הזאת לגבי שמיטה, אם הוא יונק מהאדמה, אבל ברגע ששמת אותו במצב, ששמת מתחתיו דף או כל דבר אחר, זה לוח שניתק אותו מהאדמה, הוא הפסיק היניקה שלו מהאדמה, עכשיו זה ניקה שעקרת אותו והוא לא יונק מהאדמה, ומחדש עכשיו הוא יונק, צריך לספור לו 3 שנים מחדש. אז לכן לא כדאי לעשות את זה, אם כי יש ויכוח אם על עצי אורלה מברכים או לא, כי יש גם שאלה לגבי ריח של הפירות, אז הפוסקים כתבו שלא יברך, אז לכן לא ילך, התחילה לא יעשה את זה. מה אמרת?
מה נקרא
מה מרחק? תגיד לי פה,
איזה מרחק אני
אגיד? זה מחוץ לעיר? לא, זה לא מרחק, לא שזה חובה, אבל עוד פעם, אבל בשביל לקרוא, יצאת 1 קילומטר מחוץ לעיר, זה כבר בסדר, ויש אומרים אפילו פחות, 70 אמה ושיריים, 35 מטר מהבית האחרון. אז למשל פה, יש לך את גבעת זאב, יש לך את ליפתה, יש את מוצא, יש, לא חסר, סביב ירושלים, יש כל מיני אזורים, שאתה מתנתק 1 קילומטר משם, זה כבר נקרא נפיק. אין בעיה. מה העץ? עצים מורכבים, אין בעיה. כתבו הפוסקים שלכן, רק בלימון יש שאלה, מכיוון שהלימון הוא דו-שנתי, פעמיים בשנה הוא מוציא פרחים, אז לכן אמרו לא לברך עליו. אבל שאר פירות ההדר, אף על פי שהם עיקרם, כל פירות ההדר שיש היום, הם עיקרם ממזרים, כי זה החלאה של כל מיני פירות, אבל להלכה אפשר לברך עליהם את הברכה הזאת. האמת שמעיקר ההלכה כן, כיוון אותה שאלה ישנה לגבי ברכות הראייה. ברכות הראייה, הפוסקים דנו שיברך ביום ולא בלילה. למשל הרואה את הים הגדול, מתי מברך? ביום, בלילה לא יברך. אבל הפוסקים כתבו שזה לא דומה לציצית שנאמר וראיתם אותו ולילה לב זמן ראייה הוא, שציצית זה גם כסות יום, יש כסות יום ויש כסות לילה, אלא כאן זה עניין של ראייה, ואם הוא כן רואה יכול לברך. והביאו ראייה שאם ראה את רבו שלא ראה אותו גדול הדור למשל, לא ראה אותו, פתאום רואה אותו, מברך עליו, 30 יום לא ראית אותו, אתה מברך עליו שחלק מחוכמתו מרעיו, ואפילו שרואה אותו בלילה, למה? זה כן נקרא, אז הנה עובדה שאני רואה אותו, אז זה כן ראייה, זה כן נקרא ראייה, ולכן אפשר לברך. אז גם מפה רצו, דיור ראייה, שאם הוא חושש שמחר הוא ישכח, או שהוא לא יהיה שם, ועכשיו הוא כן נמצא, אז יכול לברך את ברכות, ברכת ראיית האילנה דמלבלבי. אבל צריך שיהיו שני עצים, למה כתוב אילנה? אז מאות רבים שניים, ושיהיה פרחים, לא סתם רואה את העצים, אלא פרחים, ויודע שזה הפרח עתיד להיות פרי, ואפילו לא יודע איזה פרי זה. אם זה שקדיה או זה או שזה תפוז או שזה אני לא יודע כל שזיף או כל אפרסק או כל דבר אחר, לא משנה, העיקר שזה פרח של עץ, ולא משנה כמה פרחים יש באותו עץ, מספיק פרח אחד בעץ אחד ופרח שני בעץ שני, אז אתה כבר יכול לברך. יש לך פה שניים, לא צריך, לא משנה איזה מרחק שיהיה, אתה רואה אותם בסקירה אחת, אתה יכול לראות גם את זה וגם את זה, אז זה נקרא בסדר. אבל אם יש הר באמצע, או אני צריך להסתובב מאחורי הגוש של הבניינים ולראות העץ השני, זה לא. אני צריך שיהיו שניים, השניים שיהיו באותו אזור, באותו מרחק ראייה. יש מי שרצה להקל אם הלימון זה עץ השני, אבל לכתחילה לא כדאי, כי יש מחלוקת הפוסקים בזה, בגלל שאנחנו יודעים שלימון, נכון שעניי? לימון פעמיים בשנה מוציא. כן? אז למה לנו להתעסק איתו? חש חוש. חוש חש. לא, אז... מה זה? יפקיר, כן, יפקיר. טוב מאוד. כן. אז הוא יכול כל חודש ניסן, 30 יום של ניסן. הוא בדעבד, גם אם עבר ניסן, הוא עדיין לא ברך, גם באייר, ועדיין יש פרחים, יכול לברך. למשל, עץ רימונים, עד שבועות אתה יכול לראות את הפרחים שלו. אפילו אחרי שבועות. הרימון לוקח לו זמן עד שהוא מתבשל ומתחיל להתפתח, אחר כך הרימונים יוצאים בעצים, יוצאים לקראת סוף הקיץ, זה הזמן שלהם בשדות. כן. אז אם כן, זה יצא שזה הסוד של הברכות האלה שמברכים את ברכת האילנות, כדי לברר ולתקן את הדבר. מצווה גם לתת צדקה בערב. ברוך הבא. אז מצוות צדקה חשובה מאוד. כבר אמרתי לכם שרבי חיים פלאג'י בספרו מועד בכל חי כתב שטוב אחרי ברכת האילנות לתת צדקה לא פחות משלוש פרוטות, שלוש מטבעות שיש בכל מטבע, וזה טוב לעילוי נשמת ההורים שלו. המתים יש להם נחת רוח גדולה מאוד מהברכה הזאת שאנחנו מברכים. לכן גם רבי יוסף חיים תיקן לומר את הבקשה לעילוי נשמות אחרי ברכת האילנות. שם יש קבל באהבה את כל נפשות רוחות נשמות הצדיקים המצפצפים בקולם כציפורים, העומדים על גבי שלוש חומות של גן עדן ומעתירים עלינו בית ישראל. כל חודש ניסן, למעשה שלושה שבועות ראשונים של ניסן, מאלף עד כף אלף, שזה יום שביעי של פסח, הם כל בוקר ובוקר מבקשים רחמים עלינו, הנפטרים. אז אם כן, זה טוב ועניין גדול גם להזכיר אותם ולתת צדקה בשבילם. ואפילו שאנחנו לא מזכירים אותם כל השנה, כאן לא צריך להזכיר, נותן צדקה, ניתן צדקה. אז הוא כותב גם שהרי יש מנהג, המנהג ידוע, זה מנהג שהתפשט בכל קהילות ישראל, לומר פרשת הנשיאים. פרשת הנשיאים, בסוף פרשת נשא, יש שם את כל מה שהקריבו הנשיאים. ביום הראשון נחשון בן עמינדב, יום השני נתנאל בן צוער, כל אחד הקריב את הקורבן שלו באותו יום. ויש בזה עניין גדול לקרוא את הקריאה של הנשיאים, אבל לא חובה לקרוא את התפילה שיש בסידורים. בסידורים שמו את התפילות, זה תפילות של התנועה השבתאית. זה מצווה להגיד את זה, שידעו את זה הציבור. אבל לא, אל תעשו איתם מריבות. יש כאלה שאצלם אם לא אמר את זה, כאילו נשמתו לא חזרה אל גופו באותו בוקר. מה לעשות? אבל זה התנועה שלהם, משיח השקר, והם השתילו כל מיני פסוקים לרמוז עליו, צבי שבור היו קוראים לו, וכל מיני זה, להזכיר אותו, וכאילו משיח וכדומה, הוא היה משיח שקר, היה רשע, שני 350 שנה באזמיר. אז הם תפסו טרמפ על העניין הזה, וכתבו שם את התפילות, והכניסו שם, השתילו כל מיני פסוקים שונים ומשונים. אז אנחנו לא אומרים את זה, אומרים רק את הקריאה עצמה. זה קורבן נחשון בן עמינדב, חזק וברוך. אחר כך יש תפילה של רבי יוסף חיים שכתב אותה בספר לשון חכמים, שאמרתי לכם, אם בנוש העולם קבל ברחמים וברצון, אם אנא בכוח, גם כן יש בזה עיון גדול לומר את אנא בכוח, ואז ייתן צדקה, נותן צדקה והתפלל על המתים, וגם הוא ינצל אחר כך מעונשים לעתיד לבוא, כמו שהוא מידה כנגד מידה, הוא בחייו יתפלל על הנפטרים, אחר כך כשיצטרך הוא דין בבית דין של מעלה, אז ינצל, כך אומר רבי חיים פלאצ'י, אומר זה עניין גדול מאוד לעשות כן, וכל יום עד יום השנים עשר, יום השלושה עשר נוהגים לומר ועלותך את הנרות מול פני המנורה האלו שבעת הנרות, אומר ושם ייתן גם עוד שלוש, כמה נהיה? טל פרוטות, אבל 13 יום כל, סליחה? ביום שבת, אז ייתן אחרי שבת גם בשביל אצל השבת, יפה, כן. ביום שבת קוראים את הקריאה אבל בלי להגיד את התפילה, אחרי זה 13 יום, אומר גם ביום ערב פסח יוסיף וישלים גמטריה אדם שיהיה 45 פרוטות בסך הכל, וייתן את זה לעניים, אבל אם ייתן את זה עד ערב פסח, הוא כבר אחרי שנגמר לו ליל הסדר, קנה הכל, צריך לצאת לפני כן, אני אשים את זה בצד, אחר כך, בחג יש גם כן הוצאות של חג של העניים, ייתן את זה בשביל העניים, כי יש עניין גדול. מורה אומרת, לא, אפילו חצי שקל מספיק, בחצי שקל יש שלוש פרוטות כבר, כי פרוטה היום זה 12-13 אגורות מקסימום, לא יותר. אבל מי שרוצה לתת שלושה שקלים ליום, הנה חינם את תבוא עליו ברכה, אין בזה בעיה. כל המוסיף, מוסיפים לו מן השמיים. אז יש בזה מעלה גדולה. ולכן, הוא אומר שגם השכינה הקדושה יש לה מעלה, כי הזוהר פרשת בלק, דף קוף צדי וב, כתב על הפסוק, גם ציפור מצא בית ודרור כן, לא? זה הנשמות של הצדיקים, שהם יש להם מנוחה, ומעלה בימים האלה, והשכינה נמשלה לציפור, כמו שראינו יונה. התשבץ כותב שיש מצווה ללכת בחגים לכותל המערבי. הוא צובר שזה דאורייתא, כמו בזמן בית המקדש. הוא מביא את המדרש הידוע שהשכינה נמשלה ליונה. כמו שהיונה, אם בנתה כן באיזה מקום, אפילו אחרי שעזבה את הקן, היא כל שנה חוזרת לפקוד את אותו מקום ובונה שם קן. זה ידוע. ואם אתה לא מגרש את אותה, לא מפרק לה את הקן, היא תחזור. אז אומר המדרש, הביא את זה ילקוד שמעוני, שגם השכינה הקדושה אחרי שגורשה מירושלים עיר הקודש, היא חוזרת. אז היא הייתה רגילה השכינה שכל שנה, שלוש פעמים בשנה, היא באה ובאים כל ישראל להיראות. גם עכשיו היא באה. ולכן יש עניין ללכת התשבץ, כך כותב שזה חובה, הוא כותב זה חובה, הסדהם מדביא אותו, רוב הפוסקים כותבים שזה היום ודאי לא דאורייתא, אבל יש נחת רוח לשכינה, כיוון שגם בית המקדש הרב עדיין העולם לא זז השכינה מכותל מערבי של בית המקדש, אז יש לה שמחה גדולה כשאנחנו מגיעים לשם, ולכן יש בזה עניין גדול, וגם הצדיקים נקראים גן, באתי לגני, כמרה אומרת, באתי לגני אחותי קלה, באתי לגני, מי זה באתי לגני? אלה הצדיקים שהם הגן של הקדוש ברוך הוא. מה יש לו בגן למעלה? פרחים, אילנות, ממה הקדוש ברוך הוא נהנה? מהנשמות של הצדיקים. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמעיני. אז הוא נהנה ושמח מהם ואוהב אותם. על זה אמר מימנע אפר יעקב ומספר את רוב הישראל. כמה מצוות עושים באפר? אז אפילו האפר הזה, אתה חורש, אתה זורע, אז אתה נזהר לא לזרוע כלאיים, נזהר לא לחרוש בשור ובחמור יחדם, וכן על זה הלך מצוות שעושים באפר. יהי רצון שהשם יחדש עלינו ועליכם את החודש הזה לטובה ולברכה, וחיים טובים ומושרים, וכבוד הרב רבי אריה, השם יאריך ימיו.